קשת כל שידורי תורה. היום יום רביעי, כאן זה עזרא ביק, שיעור השבועי באגדות חלק. כיוון שהיום זה השיעור האחרון בסדרה, אז אני משה לעצמי לדלג קצת, וגם בגלל שזה ראש חודש אב, מנחם אב, אז אני מתקדם בדילוג לדף צדי וב, ולסיים בעניין הדיומה. אנחנו ראינו, התחלנו איפה שהגענו, וכמעט לסוף של המאמרים על תחת המתים על התורה, ועמדנו, אם היינו ממשיכים ישירות בדף צדי בית, צדי בית עמוד בית, אז יש שם דיון על העצמות היבשות של יחזקאל, ומשם מגיעים, בגלל שזה ספר יחזקאל והעצמות היבשות, מגיעים לסיפורים, כמה דברים בנוגע לנבוכד נצר. ואז הדפים, דפתלי ג' דפתלי ד', יש שם באמת עיסוק רחב בנבוכד נצר, ואחר כך בסנחרב, המון על מלחמת סנחרב, המצור הירושלים. ואז הגמרא שאנחנו נקרא היום היה באמת המשך טבעי. אנחנו מדלגים כמה דפים, מגיעים בעצם סוף הדיון על בקשר לשניהם, גם לסנחרב וגם לנבוכדנצר, והגמרא שנקרא היום בעצם קשור לשניהם. אני לוקח גמרא בדף צדי וב עמוד א', וכך כתוב בגמרא. הגמרא התחילה שם, אנחנו נתחיל בעצם קצת באמצע. עוסקים שם בהתחלה בסנחרב, במות סנחרב, מפלת סנחרב, ומצטטים את הפסוק בירמיהו, כי את רגלים רצת וילאוך, ואיך תתחרה את הסוסים ובארץ שלום אתה בוטח, ואיך תעשה בגאון הירדן. ומסבירים את הפסוק המסובך הזה. הקדוש ברוך הוא עונה למי שמתלונן, לירמיהו, שאמר צדיק אתה השם כי אריב אליך, אך משפטים אדבר אותך, מדוע דרך רשעים צלחה, שלב כבוג די בגד. ירמיהו שאל למה רשעים מצליחים, וכנראה כפול בזה, גם השאלה למה הצדיקים לא. וקדוש ברוך הוא עונה לו ש פשט הוא ברור, אתה לא מבין. אבל הדרך היא משהו שקשור לסוסים וגלגלים. אז מסביר הגמרא, משל אדם אחד שאמר יכול אני לרוץ גימו פרסאות לפני הסוסים, בין בצעי המים. נזדמנו רגלי אחד, רץ לפניו גימו מילין ביבשה ונלאה. אמר לו, אומר לפני רגלי כך, לפני סוסים, הלכת כמה וכמה, אומר שלושת מילין כך, גימו פרסאות הלכת כמה וכמה, אומר ביבשה כך, בין בצעי המים הלכת כמה וכמה. בצעי המים זה תרגום של הגמרא למה שהיה כתוב בגאון הירדן. קשה שמה לרוץ בגלל הביצות. טוב, אז זה בית הפשט, כלומר פחות או יותר. שאומר לו, אתה לא מבין מה קורה כאן, אתה מנסה להבין את דרכי השם אפילו, דברים אחרים אתה לא מבין. ואז הגמרא נותנת תוכן, והתוכן זה המפתח לנושא שלנו היום. אומר הגמרא, כהמשך זה הטענה הזאת, אתה לא מבין, ומה בשכר ארבע פסיעות ששילמתי לאותו רשע שרץ אחר כבודי, אתה תמיה? כשמשלם שכר דבר מצחק ביעקב שרצו לפני כסוסים על אחת כמה וכמה. היינו דכתיב לנביאים נשבע ליבי בקרבי רחפו כל עצמותה, הייתי כאיש שחור שיקור וכגבר עברו יין בפני השם ובפני דברי קודשו. אז אחרי ההשוואה הזאת בין הרגלי לבין הסוס, יש השוואה קצת אחרת. אתה לא מבין, אתה תמי על ארבע שכר, ארבע פסיעות ששנתי לאותו רשע, תראה בסופו של דבר את הכבוד שאני אתן לאברהם יצחק ויעקב שרצו לפני כסוסים. כלומר, כאן התשובה היא קצת יותר מאשר כשאתה לא מבין, אלא נכון, יש היום בעיה, אבל בסופו של דבר צדיקים יקבלו שכר הרבה יותר גדול מהרשעים. אם דרך השם צלחה, אז הלכת כמה וכמה שדרך צדיקים תהיה צלחה יותר. טוב, כנראה לעתיד לבוא. אבל ענייננו זה לא הדיאלוג הזה, שהוא מעניין בפני עצמו, ולמה זו תשובה לשנת ירמיהו, נכון, מבחינה, ודאי שמבחינה חווייתית, מי שעובר את מה שירמיהו עובר, תשובה לכאורה לא מספקת. להגיד שבסופו של דבר, אברהם יצחק ויעקב, ואתם ביניהם, תקבלו שכר יותר גדול. אבל זה לא ענייננו. ענייננו הוא מה אומר, מה הסיפור הזה, מה זה ארבע פסיעות ששילמתי לאותו רשע. הני דלת פסיעות מהי היא? מה מדובר? דכתיב. ישעיהו פרק למתת. בעת ההיא שלח מרודח בלדן בן בלדן מלך בבל ספרים. מדובר בזמן שחזקיהו נפל למשכב, חלה למות, ואז התרפא. ובעת ההיא שלח מרודח בלדן בן בלדן מלך בבל ספרים. משום, אומר הגמרא, כי חלה חזקיהו ויחזק. שד עלי ספרים ומנחה. לדרוש, המשך הפסוק, סליחה, זה הפסוק בדברי הימים, מקביל, דברי ימים ב' פרק ל' ב', לדרוש המופת אשר היה בארץ. מסביר הגמרא מה קרה כאן. דיאמר רבי יוחנן, אותו היום שמת בו אחז, שתי שעות היה. וכי חלה חזקיהו ואיתפח, אהדרינו קודשו בריחו להנח עשר שי, נהלי. נכתיב, הנני משיב אצל המעלות אשר ידע במעלות אחז בשמש אחורנית עשר מעלות. בתשב השמש עשר מעלות במעלות אשר ירדה. אז ביום שמת אחז, היום היה רק שתי שעות, ועשר שעות נעלמו. הלוקים החזיר את עשר השעות ביום שהתרפא חזקיה. אם היינו רוצים להתרכז בנושא הזה, זה גם נקודה מעניינת. חייבים למצוא את הקשר בין אחז לבין חזקיה, או איכשהו ההחלמה של חזקיה מהווה פיצוי על מות אחז. וחייבים להבין למה, מה הקשר? חזקיהו, יש כל מיני מפרשים, כי סך הכל הפסוקים לא, מאוד לא ברורים. למה חזקיהו נגזר עליו למות? ולמה ריחם הקדוש ברוך הוא, האם יש שם חטא? מה, אבל צריכים לקשר את זה לאחז איכשהו. אבל זה עוד פעם, זה נושא אחר אני משאיר את זה לכם. למה המות אחז הכניס את ישראל כביכול לחשיכה, ועכשיו, ורק עכשיו, זה הורזר. אבל הגמרא מתייחסת לנקודה הזאת כמציאות. כלומר, יש, אכן קרה נס באותו יום, שהיום התארך, זה גם רומז דרך אגב, לאיזשהו נקודה, כאילו, כשברוך הוא חייב לפרוע. כשברוך הוא גזר לעשר שעות. והעולם המשיך להתקיים, זה לא גרם לכאוס. אבל זה לא בסדר. יש העולם, חוק, המדע, היום ולילה לא ישבוטו, מחייב פיצוי. וזה קרה באותו יום. מה שמעניין אותנו זה ההמשך. אמר להם, מרודח בלדן, מלך בבל, אמר ליועציו, מי היי? כי גם הוא שם לב שהשמש לא שוקעת. אמרו לו, חזקיהו חלש ואיתפח. אז אמרו לו, כנראה כולם הבינו את הסיבה. או החכמים ידעו את הסיבה. הכסלים ידעו את הסיבה. אמרו לו, חזקיהו חלה והתרפא. אמר, המלך אמר, איקה גברה, כי היי, ולא באינה לשדורי לשלמה. הוא אמר, וואו, יש בן אדם כזה, שהשמיים חוגגים או מגיבים להחלמתו. אני צריך להכיר אותו, אני צריך לשלוח לו שלום. כתבו לי, הוא ציווה ליועציו, תכתבו לו, שלמה למלכה חזקיה, שלום לקרתא דירושלים, שלום לאלוקה רבה. תכתבו מכתב, שלום למלך חזקיהו, שלום לעיר ירושלים, שלום לאלוקה רבה, לאלוקים הגדול. נבוכדנצר ספרי דבלדן הווה. נבוכדנצר היה אז תחילת הקריירה הציבורית שלו. הוא היה סופר של בלדן מלך בבל. בבל בתקופה הזאת היא מלכות קטנה. נבוכדנצר הפך את בבל לאימפריה. אבל זה כמה שנים לפני כן, כמה שנים טובות לפני כן, הוא סופר של בלדן. ההי שאתה לא הווה אתם. זה היה יום חופש, הוא לא היה שם. כי אתה, כשהוא חזר למשרד, משרד הסופרים, אמר לו לסופרים, הכי כתקיתו, איך כתבתם, הכי כתביתו, איך כתבתם. אמרו לי, הכי כתבינו. אמר, כתבנו מה שהמלך אמר לנו. שלמה למלכה חזקיה, שלם לקרתא דירושלים, שלם ללוקה רבה. אמר לו, קריתו לי אלוקה רבה וכתביתו לי לבסוף? אתם מכירים שהוא לא אלוהים, אלא האלוקים הגדול. הכל הגדול. ואתם משאירים אותו בסוף? אמר, אלא הכי כתובו, שלם לאלוקה רבה, שלום לקרתא דירושלים, שלום למלכה חזקיה. יש להפוך את הסדר, הוא אמר, הם חייבים להפוך את הסדר, קודם כל לאלוקים, אחר כך לירושלים, ואחר כך למלך חזקיה. אמרי לי, הסופרים האחרים אמרו לו, קריינה דאיגתא איהו להווה פרוונקה. ביטוי מפורסם, מי שקורא את האיגרת, הוא צריך להיות הרץ, השליח. רד בתרי כדרית ארבע פסיעות. אז הוא עצמו, נבוכדנצר, התחיל לרוץ אחרי, צריכים להחזיר, את השליח שכבר יצא עם המכתב. כנראה שזה הפשט. אז הוא התחיל לרוץ אחריו. רץ ארבע פסיעות, אתה גבריאל ואוקמה. מלאך בא ועצר אותו כדי שלא ירוץ יותר. אמר יוחנן, מלאי בא גבריאל במידור, לא היה תקנה לסלם של ישראל. כשפוך הוא שילם לו שכר לאותם ארבע פסיעות, אם היה עושה יותר מארבע פסיעות, אז השכר היה עוד יותר גדול. ולא הייתה תקומה, לא הייתה תקנה לשונאיהם של ישראל, כלומר ליהודים. כלומר, מה השכר שקיבל נבוכדנצר על זה שהוא רץ ארבע פסיעות כדי להחזיר את המכתב, כלומר, לכבודו של אלוקים? השכר הוא שהוא יצליח לכבוש את ירושלים ולהחריב את בית המקדש. אם מגיע לו שכר יותר גדול, אם היה נוקט בחמש פסיעות או שש פסיעות, אז עכשיו היה עוד יותר גרוע, לא הייתה תקנה לשונאיהם של ישראל. זו גמרא מאוד מעניינת. עצם הרעיון, ברור שזה שבח, לא משום שכר על עבירות. הגמרא, חז"ל, ובעיניהם, הקדוש ברוך הוא, באמת מעריך את הגדלות של נבוכדנצר בגלל הנקודה הזאת, בגלל שהוא אמר, קריתי לי אלוקה רבה וכתביתו לי לבסוף. התפיסה הזאת, התיקון שהוא עשה, לכתוב את שם השם לפני שמו של חזקיהו, זה זיכה אותו בשכר די גדול, שהוא יצליח לכבוש ולהרוס ולהחריב את ירושלים ואת בית המקדש. למה? מה באמת הנקודה כאן? קודם כל, מה הקשר בין חורבן המקדש לבין מה שהוא עשה? ובאמת, מה כל כך גדול כאן? בגלל שהוא רץ בעצמו ארבע פסיעות לכבוד השם. נדמה לי שהנקודה כאן היא קשורה להערכת הזמן. דיברנו בעבר לפני כמה שבועות על נושא של שירה. וטענתי ששירה, בניגוד לתורה, שירה פירושו, פירוש המילה, היכולת לתפוס את החשיבות, להגיב לחשיבות של השנייה, של העת הזאת, אז ישיר משה. והזכרתי אז, ולא קראנו, גמרא שמופיע בדף צד רגע, אני אמצא את הגמרא. בדף צדי דלד, מפורסמת, למה כל מם שבתורה פתוח, ובפסוק למרבה המשרה, המם סתום, כלומר זה מם סופית, לפי המסורה, כי ביקש כשבור חוד לעשות חזקיה ומשיח, וכיוון שהוא לא אמר שירה מפלת חזקיה, נסתתם. אמר מידת הדין דוד מלך ישראל שמע כמה שירות ותושפחות לפניך לו עשיתו משיח חזקיהו שעשית לו כל הניסים הללו ולא אמר שירה לפניך תעשהו משיח לכך נסתתם. לא נהיה משיח. אני חושב שזאת הנקודה כאן אבל בהיפוך. נבוכדנצר הוא רשע גדול. אין ספק. חזל לא יכולים להגיד את השם של נבוכדנצר בלי להוסיף את הביטוי שריק תמיה, ירקבו עצמותיו. הוא רשע מרושע. יש לו תכונה, והתכונה הזאת היא התכונה שחזקיהו המלך נכשל בה. להגיד את זה בצורה מילים לא של קדושה, לא של תורה. יש לו תפיסה היסטורית. הוא מגיב לגדלות של רגע מסוים. זה לא שהוא נותן כבוד לאלוקים בצורה כללית. לא מסופר, ואני גם לא כל כך מאמין, שבוקר בוקר נבוכדנצר קם ויאמר, מה גלו מעשיך השם? קם כל בוקר והשתחווה לעבודה זרה. יום אחד, השמש עמד 10 שעות בשביל חזקיהו עצמו. אותו חזקיהו שלא אומר שירה מפלת סנחר. שמש עמדה 10 שעות, התווספו 10 שעות לאורך היום. ברחוק, רחוק, רחוק מירושלים. אני לא כתוב בגמרא מה קרה בירושלים. אני לא רוצה להגזים. אני מניח שאנשים גם כן השתוממו. אבל לא הייתה תגובה מיוחדת. ואני חושש שלחזקיהו ספציפית לא הייתה תגובה מיוחדת. אלא הוא המשיך ללמוד תורה. כי זה מה שחזקיהו עושה. כפי שכתוב בשיר השירים רבה במקביל לגמרא בדף צדי דלת שקראנו, ששם שכתוב שמידת הדין קבלה על חזקיהו ולכן נסתתם, בשיר השירים רבה אז יש תשובה. אמר חזקיהו תורה שבי תכפר. על השירה שלא אמרתי. לומד תורה. לא קשור לזמן, לא קשור לרגע. תורה זה נצח. אבל רחוק, קילומטרים משם, יש עיר קטנה, ממלכה קטנה שנקראת בבל, ושם יש מלך, מרודח בלדן, בן בלדן. והוא קם ויאמר, משהו גדול קרה כאן. אבל הוא מתרשם מהבן אדם שבגללו זה נעשה. והוא כותב, שלמה למלכה חזקיה, שלמה לקרתו ירושלים, שגם להם הגיע כבוד שיש להם מלך כל כך גדול, ושלמה ללכה רבה, שאיך להגיד, הוא האלוקים של האדם הגדול הזה. הוא עובד בשירות האדם הגדול הזה. נבוכדנצר תפס את הרגע, אבל בצורה צודקת, בצורה נכונה. והוא אמר, וואו, שמש עמדה 10 שעות בירושלים, שלמה ללכה רבה, שלמה לקרתו ירושלים, שלמה למלכה חזקיה. ולא רק אמר, יש כאן מוסר, שכדאי באמת לעמוד עליו ולחשוב עליו, הוא לא רק אמר, אלא רץ, היה גם מוכן לעשות, קריינה דאיגרתה, יש הרבה אנשים שהם קריינה דאיגרתה. תרשו לי להגיד קצת מוסר, שזה ממש פשט הגמרא כאן. יש הרבה אנשים בעולם שהם יודעים דברי אמת. הם יכולים לקרוא או לנאום או לכתוב דברי אמת. קריינה דאיגרתה. הם יכולים לתת מוסר. איו להווי פרוונקה. אתה צריך גם לעשות מעשים. ובגמרא רמוז בעצם. שום שכר לא היה מגיע למוחנצה בגלל שהוא אמר את המשפט קריתו לי אלוק הרבה וכתביתו לי לבסוף. אז אמר, בסדר, הוא חכם. הרבה אנשים למדו, יכולים להיות חכמים בצורה לא מעורבת. אבל הוא יצא ורד בתרי כדרית ארבע פסיעות, הוא יצא ורץ והגיע עד, הוא היה מוכן לעשות יותר גם, גבריאל המלאך עצר אותו, הוא רץ, על זה הקדוש ברוך הוא שילם לו שכר, ואיזה שכר? לא כסף. הקדוש ברוך הוא נתן לו מעמד היסטורי. בית המקדש לא חרב בגלל זכויות של נבוכדנצר. בית המקדש חרב בגלל אבונות של המשרד. זה ההסבר הטוטלי לחורבן הבית. אבל מישהו צריך להחריב אותו. הוא לא חרב בנס מן השמיים. מי שיחריב אותו, יהיה רשע. זה לא כאילו, כשברוך הוא יש לו תוכניות, ואז אנשים מתנדבים לקיים את התוכניות בגלל שהם צדיקים. כן? נבוכדנצר הוא רשע שמחריב את הבית בגלל הסיבות שלו. אבל בזה הוא מקיים... הוא גיבור, הוא לוחץ על אחד מן הכפתורים הקריטיים בהיסטוריה של העולם. הוא משנה את ההיסטוריה הרוחנית של העולם, ושל עם ישראל, ושל הקדוש ברוך הוא בתוך העולם. הוא מחריב את ביתו, ושולח אותנו, ואת אלוקים איתנו לגלות. זו זכות, כלומר, זה שאתה, יש הרבה אנשים שרוצים לעשות דברים נוראים. לא כולם מצליחים. זה שנבוכדנצר ייזכר, לדיראון עולם, אבל ייזכר, כמי ששינה את ההיסטוריה הרוחנית של העולם, ששינה את הקשר בין האלוקים לעולם, זה בשבילו זה זכות. ובמה הוא רכש את הזכות הזאת? הוא רכש את הזכות הזאת בגלל שיש לו רגישות עצומה לרגע. כשהוא ראה את כבוד השם, הוא עמד על רגליו. דבר שחזקיהו לא עושה. וגם מרודך בלדן לא בדיוק עושה נכון. אולי הוא מוכן לרוץ, אבל הוא לא יודע איך לכתוב נכון. אז הוא קריינה דאיגרתא גרוע. נבוכדנצר הוא גם קריינה דאיגרתא וגם פרוונקה. וגם השליח עצמו. הנקודה כאן היא, אני לא חושב שהנקודה היא שכר ועונש. למרות הגמרא שאומרת שאם זה אותו רשע שילמתי כזה שכר גדול, אבל פסיעות, אז מה יקרה כשאתם, אני אשלם שכר לאברהם, יצחק ויעקב שרצו לפני כסוסים? הלכת כמה וכמה. אבל הנקודה של המדרש עצמו, זה הנקודה של המדרש הקודם. הנקודה של המדרש עצמו, זה לא שמי שרץ יזכה לשרוף ערים. הנקודה היא שיש צד כזה, הצד שקראנו לו שירה אז. כאן זה לא שירה, כאן זה משהו אחר. לא להיות צדיק, לא לתפוס את האמת ולקיים אותה, לא רק, אלא להבין, לקדם, לחיות ברמה היסטורית, כלומר להבין איך שדברים מתקדמים, איך שברוך הוא בונה את עולמו. וחס ושלום מחריב את עולמו. ולהגיב בהתאם, להבין שכל רגע אולי זה משהו חדש שלא היה לו מעולם. שלא חיים איזשהו נסח על, טבע, על, על זמני, חוץ טבעי, עולם רוחני שמנותק מההוויות המתחלפות, ההבל הבלים, הכל הבל ששלמה המלך דיבר עליו. אלא שבתוך אותם הבל הבלים יש משהו שעולה, צומח, נבנה, או חס ושלום, כמל, ונשרף, ונחרב. וצריכים לראות את האלוקים בתוך השינויים האלו, בתוך המעשים האלו, בתוך האירועים האלו, בתוך הערי. חודש שאני מאוד מושפע מזה שבשלושת החודשים האחרונים אנחנו למדנו מסכת סוכה בישיבה. הגמרא מסבירה בדף ב' עמוד א' בסוכה, מצוות סוכה היא צא מדירת קבע ושב בדירה ארעית. אז לא עוברים דירה, אלא קובעים דירה בארעיות. שזה הדגם של השכינה בעולם. ענני הכבוד שהקיפו את ים הסוק שיצא ממצרים. וזה נבוכנצר עלה ועלה בהרבה על חזקיהו. ולכן חזקיהו לא יקיים, לא יזכה. לתפקיד היסטורי, התפקיד ההיסטורי שראוי לו זה להיות משיח, הוא לא יהיה משיח, הוא אישיות היסטורית, הוא לא הצדיק הכי גדול שיש, הוא לא צדיק, הוא לא למדן, הוא גם, אבל הוא, זה לא השם שלו, הוא מי שעושה משהו מאוד ספציפי, הוא מסיים את ההיסטוריה של עם ישראל, על ידי בניין המלכות בית המקדש. גאולה, הגאולה זה סיום, השיא של התהליך ההיסטורי. אז חזקיהו שאין לו רגישות והערכה לחשיבות של הרגע, לא יזכה לתפקיד על הבמה, הוא לא יזכה לתפקיד שלו, לתפקיד שהיה צריך להיות שלו בבמה ההיסטורית. נבוכדנצר, שאת זה יש לו, הוא בטח חשמל שזה גם לרעה. לא מדובר בתכונה שהיא תמיד טובה, כלומר היא רק מתבטאת בטובה, היא תכונה טובה, אבל היא מתייחסת לכל רגע. ולכן הוא כן יזכה לתפקיד המיוחד שלו. הוא לא משיח, הוא ההפך ממשיח. אבל הוא רשום לא ככישלון היסטורי, אלא כהצלחה היסטורית. וחזקיהו הוא כישלון היסטורי. אנחנו עכשיו עומדים, אם אני יכול להכניס כאן נימה חוץ סנהדרינית. אנחנו עומדים בתחילת חודש אב, לקראת המועד, קרא עליי מועד, תשעה באב, שעוד יתהפך בעזרת השם לימי שמחה וססון. מה שחסר, בית המקדש שאיננו, אני חושש, זה בדיוק הממד הזמני הזה. מקום של שירה. כן, בית המקדש, אחד מהתפקידים הקבועים בית המקדש, זה שירה, שירת הלווים. תורה היא נצרית. אבל גלות השכינה, חובן הבית, זה ניתוקנו מההיסטוריה. ומה שהגמרה, שתי הגמרות האלו, הגמרה שקראתי והגמרה שהרבסתי, שסיכמתי על חזקיהו, זה שכדי לחיות בהיסטוריה, צריכים להיות רגישים להיסטוריה. מי שמעריך, מי שיכול לטעום, מי שיכול להכיר בחשיבות של השנייה הזאת, של הרגע הזה, אז הוא גם יכול לקדם ולהגיע ולהיות האחראי וגם להנות וגם לחיות וגם לנשום את הרגעים הבאים. והאבלות שלנו על היעדר הבית זאת גם האבלות שלנו על היעדר
הממד ההיסטורי, הזמני, החשיבות של הרגע הזה בחיינו. שלמה אלוקה רבה. אלוקה רבה זה לא אלוקים גדול שעשה הכל. זה אלוקים גדול שאתמול עשה דבר אחד שלא עשה לפני כן. העמיד על השמש 10 שעות. זה אלוקה רבה בעיני נבוכדנצר. וזה מה שחזקיהו היה צריך לעשות אחרי מפלת סנחריב. היה צריך לקום ולהגיד, לא יודע, היה צריך לקום להגיד משהו. היה צריך להגיד, שלום, אלוקים הגדול שעשה את זה, הוא גדול בעשייה הזאת. הוא לא גדול כי הוא אלוקי אלוקים ואדוני אדונים, ראשון ואחרון ואין בלעדיו. אלא הוא גדול היום. ואם היה עושה ככה, אז זאת הייתה הגולה, הוא היה משיח. בסנחריב היה גוג ומגוג, והיינו משלימים את התפקיד שלנו. חלק מהאבלות, חלק מהגשת ההדר, הגשת השממה, השיממון הפנימי שלנו בימי מצרים אלו, חייב להיות השאיפה לתפוס את הרגע. הוולות תהיה הוולות לא כללית, אלא על מה שקורה עכשיו. ובאלה גם השמחה והשירה להעריך את מה שהשם עושה עכשיו. וזה הנדבך הקריטי. זה אלו הם אבני הבנייה, אבני היסוד, בבניין גאולתנו, שנזכה ונראה בשוב השם ציון, בניין בית המקדש, נחמת ציון בירושלים, ביד משיח צדקנו, במהרה ימינו, אמן. ואנחנו סיימנו את הסדרה הזאת, כמובן חלק זה פרק ארוך, ומדרשי חלק, אגדות חלק, מגוונים, כמעט עשינו, רוב הדברים שאנחנו עשינו, בקיץ ובבות, תחיית המתים, עם כמה גיחות לנושאים אחרים, ובלי ספק כדאי להמשיך, ואני מציע לכל אחד להמשיך מזמן לזמן, לטבול בים הגדול, שנקרא פרק חלק, ואם הלימוד שלנו ביחד, גם תרם משהו מבחינה מתודולוגית, לאיך לקרוא, אז אני מאוד, מאוד אשמח, ואראה בזה שכרי. זאת השם אולי, באיזושהי הזדמנות אחרת, תוכניות קשת, תמשכנה להישדר, בעזרת השם יש לך הרבה שנים, אז אולי נחזור ונמשיך מהנקודה שעצרנו בדף צד איבט, אבל בינתיים אני נפרד ואומר שלום, התוכניות בכלל, קשת בכלל יוצאת לחופשה, לבין הזמנים, לחודש אב, אנחנו נחזור, שידורים סדירים לקראת ראש חודש אלול, ועד אז כל טוב, שלום ונחמה.